יום רביעי, פרשת קוירח. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור נפלא שהתפרסם בגיליון מאורות דף היומי. ממש מכתב רווי תמימות ואמונה מקדש ברוך הוא. ואני בכוונה מקריא לכם אותו ככסבו וכיושיין. שלום רב, אני בעל תשובה מתל אביב, שולח לכם את הסיפור הבא. ביום בהיר דפק צעיר ביישן על דלת משרדו של מנכ"ל חברת ענק. פתח בדברי נימוס וסיפר בקול שקט שהוא מחפש עבודה. טוב, המנכ״ל אומר לו, תמלא בטופס הזה קורות חיים, רמת השכלה, ונראה מה קורה. אחרי כמה דקות הצעיר מחזיר לו את הטופס, הבא לחברה מעיין ולא מאמין למראה עיניו. מולו יושב גאון, השכלה גבוהה, כישורים מגוונים, רב צדדיים, הכתב המסולסל והנאה, מעיד שהוא בחור פיקח ומוכשר. בקושי רב הסתיר בעל החברה את ההתפעלות שלה ופנה לצעיר בקול מאופק. אני מוכן להעמיד לרשותך משרד מרווח, צוות עובדים, המשרד שלך זה פשוט לקדם את החברה. פניו של הצעיר נפלו, לא לזאת הציפה, לא תודה, אני לא מעוניין לטעול על עצמי אחריות מיוחדת. באתי הנה לבקש עבודה בתור מנקה, איש תחזוקה. בעל החברה לא אמין לי לשמע אוזניו, כמעט עמד לזרוק את הטיפש מכל המדרגות. אבל מחשבה שנייה, החליט שמוצב כן לתת לו את מבוקשו, אולי ביום מן הימים הוא יתפקח, ייתן עליו את התפקיד. עברו חודשים, הצעיר עשה את עבודת הניקיון נאמנה, קיבל את המשכורת הצנועה, ולא שט ליבו לכל ההצעות הנדיבות שהבעל הבית היה מעלה בפניו מפעם לפעם. נוכח השלווה של הצעיר, אז החליט בעל החברה להאיץ את תהליך ההבשלה של עובד המוזר. בו ביום הוא הציע עליו לנדוד לסליף מרוחק של החברה, לשחרר סתימה במערכת האינטלציה. לנקות גרם מדרגות בבניין של 10 קומות, ולקראת ערב לגזום עצי נוי שבגינה הפרטית. טוב, הצעיר עבד ממש מבוקר ועד ערב, קרס תחת עומס העבודות. אחרי שבועיים הוא נכנס בראש מורכן למשרד של בעל החברה, ובכל שבוע הוא שואל אותו, המשרד שדיברת עליו עוד קיים, אפשר להיכנס אליו? עד כאן זה הסיפור, והוא מסיים, אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, ברוך השם. בשני, ברוך השם אומר, בשנים האחרונות, זכיתי להגיע להכרה הנפלאה הזאת. התפקיד שלנו בעולם הוא רם ונשגב, אבל לעתים אנחנו בוחרים לעסוק בזוטות, בדברים הקטנים, לא בעיקר, במהות. אבל בעל החברה לא מרפא, הוא מזכיר שוב ושוב שאנחנו רואים לתפקיד גדול וחשוב, וככל שנקדים להבין את זה, ככה ייטב לנו. ואנחנו ממשיכים, רבותיי, עם הסיפור היום. סיפור שהתפרסם בגיליון בעניין דיומה, הוא מדופר גם בקו של דרך אמונה. מספר רב יוסף שמעון יוסף שטיבל, ערב שבת קודש פרשת נוסו, הוא זכה להיכנס למורן שרתו ירא. עוד לפני שהוא נכנס, כשעמד במבוא, היה לפני יהודי לבוש וכובע חליפה, כרגיל, שאני מכיר אותו מבני ברק. שוחח עם הממתינים גם הם להיכנס, לאדם זו שניים שנראים כיהודים הרי השדה, לבוש צבעוני, מסודר, עם כיפות, כדרכם של אנשים מאותם מקומות שעובדים בפרנסתם. כשהתקרבו לחדרו של רבנו, נכנסו שלושתם והגיעו. נעמדו לפני רבנו, והיהודי שלבד השניים התחיל לדבר, פתאום אני שומע את קולו של רבנו קורא בתקיפות, מה גוי עושה כאן? מה גוי עושה כאן? כשקראו את זה בעדינות, קראו להם בעדינות, הכניסו אותם לחדר שמול הכניסה. באותה עת הגיע התור שלי, זכיתי, ניגשתי לפני רבינו. ובהתרגשותי, כשראשי מונח בתשובות שענה לי, נשכח מני המעשה. כשסיימתי, יצאתי מהבית, אבל אחרי כמה זמן, עלו וצפו במוחי שוב הדברים ששמעתי, הספרתי לאנשים, ביקשו שאני אעשה לברר מה היה שם. אתמול בלילה, אומר ליל שישי, עמדתי בחצר בית הכנסת הגדול בבני ברק, פתאום אני רואה את אותו יהודי שליווה אותם, שאלתי אותו מה היה. מה היה סוף העניין אחרי שנכנסתם לחדר הצדדי? אמר לי אותו יהודי, אני מכיר את השניים, אבא ובן היו בחוץ לארץ, הגיעו לארץ ישראל, היו גויים. אבא עשה גיור בחוץ לארץ שלא כהלוכה, הבן עשה גיור כהלוכה. האבא היה בטוח שהגיור שלו בסדר, והוא הגיע בעניין אחר. נראה לי, הוא אומר שנראה לו שזה היה בעניין הגיור של אשתו. אבא לא הבין לשון הקודש, לא הבין דברי הבן, אבל הבן הבין ונדם לשמוע את מה שאמרו. אחרי שנחצו לחדר הצדדי, יצאתי איתם מבדוש הרבנו, ואני אמשיך לעמוד איתם בקשר כדי לטפל בעניין שלי. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע, והנה פורח מלטי ארוין. יש לנו פה דברים נפלאים, האוצרות, האוצרות של הגאון הרבה עזר טורק שליטה. הבעל המשנס חכומים, איש האלוהי כמרבו שחגים, הוא מביא פה דברים נשגבים, במיוחד בעניין אמון הסחכומים והחובה המחלטת אצל דברי הזקנים שבדור. הוא מביא את הנוידה ביהודי בהסכמה של הספר שלו כותב, שכותב עליו, סליחה, הוא לא מביא, הנוידה ביהודי כותב על המשנה סחכומים, רב טנא הוא כאחד הראשונים. הוא כותב במשנה סחכומים, זה כלל גדול אצל אמונתנו, אמונת ישראל, אמונת חכמים, הכל תלויה בה. ולעולם הזקנים מעמידים את ישראל, אם אתה ישראל עומדים, כשיש להם זקנים, שנאמר שעל אביך ביגדך זקניך ויאמרו לך, כל מי שנותן עצה מן הזקנים לא נכשל, ואם תראה מי שמפקפק בדבריהם, ואין ליבו שלם כל היעשה עם פיהם, ואפילו שיחה קלה, יהיה בעיניך ככופר בכל התורה כולה השם רחם. שלום המלך אומר בשיר השירים, אני חוי מאו ושדאי כמגדלות, וחזל דורשים בפסוחים. אמר רבי יוחנן, אני חוי מאו זה תוירו, שדאי כמגדלו ישראלו תלמידי חכמים. לכאורה הוא שואל, מה המהות של הקשר בין תמיד חכם למגדל? אז הוא מביא מהגאון רבי יעקב ישראל בעזר שלי, את המחבר סדרת ספרים הנודעת לקח טוב, שהוא סיפר את מה שהוא שמע בעניין הזה לפני הרבה שנים מהגאון רבי חיים קרויזור זצ"ל, שהוא עמד לדבריו על הנקודה של אמון הסחכמים, והוא אמר הגדרה קולעת לבאר את השייכות בין תמיד חכם למגדל. הוא אמר ככה, בשנים עברו, שרצו להסתתר מהאויב, היו בונים מבצר גדול, גבוה, בתוכו היו מתפסרים פלוגות של חיילים גדולות עם הרבה נשק, וכך היו מתרכזים וחולשים על גזרה שלמה. אבל מבצר, עם כל החוזק שלו, עדיין הוא חשוף למתקפת פתע. הוא גם לא יכול להועיל במקרה שבא לפתע פלוגה גדולה מחיילי האויב, מקיפים אותם מכל עבר לחדור בתוכו. אז בשביל להתמודד עם התופעה הזאת, אז בונים מגדל גבוה בפעתי המבצר, ומעמדים שם צופה קבוע שמתצפת למרחוק, ואם יש קבוצה גדולה שמתקרבת, הוא מזהה, אז הוא מטריע. ועד שהם יתקרבת, הם כבר דרוכים, מוכנים להילחם איתם. נתאר לעצמנו, שכשהצופה עומד למעלה ומטריע לסכנה מתקרבת, אז יציץ מישהו למטה, בין חרכה המבצר, ויצק לצופה. מצטער, אני לא רואה כלום, על מה אתה מדבר? ודאי שהוא יענה לו, שייתי שכמוך, והרי בשבידוק בשביל המטרה הזאת, ימידו אותי כאן למעלה. שאני אוכל לראות סכנות שאתה למטה לא יכול לראות. אומר רב חיים קרויזר, זה הדימוי בתמיד חכם במגדל. אחת המעלות שאמרו חז"ל על החכם הוא, איזה הוא חכם הרואה את הנוילות. כישרון שניתן לחכם את היכולת להנהיג, להדריך את הכלל ואת הפרט, זוהי הראייה למרחוק. הוא לא צריך לטפס למגדלים כדי לחזות למרחוק. עצם הדבר שעלה והתעלה במעלותיו על פני שאר העם, הראייה שלו גם אם אותו מעלה כבר שהוא מת, כאותו צופה העם עומד על המגדל. כמה פעמים התריעו גדולי התורה בבעיות שיתורו ביני הכלל והפרט, שבשעת האמירה, אז רבים עמדו משתוממים על מה הרעש הגדול, ואחרי תקופה נוכל לראות כמה הדברים היו נכונים מדויקים. וזה כמו שאמרנו, כי במעמד שלהם, במעמדם הרם, עיניהם צופיות למרחוק, זה דומה לאותו צופה שעומד על מגדל. סולמות צוואר שהוא ראה ארצה ורואי שהוא מגיע השמיים הוא. הרבה פעמים אנחנו יודעים סמוך לתחוף ונתבן לנו שאנחנו רואים לפני הדברים כמו שהוא רואה. רוצים לחשוב שההסתכלות שלו דומה להסתכלות שלנו, אבל למה יעשה? מה יעשה בבחינת סולמות צוואר ארצה ורואי שהוא מגיע השמיים הוא? בעמדה הגבוהה שלו, הוא רואה למרחקים, צופה בדברים שאנחנו, ברמת הדל שלנו על הקרקע, לא מסוגלים לראות ולהבחין. רבו העובדות והאגדות המופלאות על הראייה החדה למרחוק של גדולי התורה בדורות הקודמים, שבעיניים הטהורות הצליחו לכוון, לעמד במבט אחד חצוף, לראות הכל במוחש, לפעמים גם ראו צורך להתריע על זה. ואכן למפרע התברר שכל מה שאמרו לא נפל בדברי מרתו. הוא מביא דוגמאות על הבריס קרוב. תקופה קצרה אחרי שהוקמה המדינה הוא אמר שאבא שלי, תיאר איך יראה המצב כשיקימו כאן יהודים מדינה, הוא תיאר את זה בצורה כל כך מדויקת, כמו שמתרחש היום למול עינינו, עד שנדמה למי שלא הכיר אותו, שהוא לא עשה איזה סיור מודרך. שמעתי מהגוין החוסי, רב שמצבי קובלסקי זצ"ל, הרב של בית הכנסת סוכטשוב, בבני ברק, שבזמנו היה רבי מסוים שהגיע ארצה בכל רעש גדול, סחף אחריו המונים, רבים מבני התורה באו לשבת במחיצתו. באחד הימים ביקש החזון איש מהרב קובלסקי שיתלווה אליו, הוא רוצה לצעות על קנקנו של אותו רב. החזון איש עבר סמוך רבי סמדר שהסטיץ לרגע קטן, ומיד כשהוא ראה הוא מיד הגיב בביטול, זה כלום, אין בזה שום דבר. ואכן לא עברו ימים רבים עד שהתגלה קלונו ברבים, סחף אחריו ואחד, כולם עזבו עד שהיו בושים מלהיכנס לבסמדר שלה. סיפר לי אחד מתלמידי המשגיח, הגאון הצדיק יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, אחרי הנישואים שלו הוא נקלע לחובות של כ-3,000 לירות, סכום לא קטן בימים ההם. כמובן שהחובות העיקו עליו. באותם ימים הגיעה לביתחו הצעה לסחוב בקרקעות על ידי קניית קרקע בשותפות עם רב יעקב שיינבן זצ"ל. לדברי הסוחרים שהם מבינים בתחום, העסקה הזאת הייתה יכולה להכניס רווח מאוד גדול, למחוק את החובות לגמרי, אבל לפני ביצוע העסקה נכנס אל רבו המשגיח לקחת עצה. המשגיח ביקש לדעת אם יש לו מזומן את הכסף או שהוא צריך הלוואה. אז הוא אמר לו הלוואה. אמר לו, אין לו, צריך לקחת הלוואה. אז המשגיח הביטו בעיניים חריפות ואמר לו, 3 פעמים, רוצה אתה להיות בכלל לא יביא ראש ולא ישלם? כמובן שאחד הדברים החריפים האלה שלא השתמו לשני פנים, אז הוא נמנע מסגירת העסקה, הרעיון התבטל לגמרי. אחרי כמה ימים עברה החלטת ממשלה להציף את השוק בקרקעות, והקונים הפסידו סכומים עצומים, עד שחלקם גם נותרו בלי קורת גג. ואילו אותו תלמיד שהשכיל איתו לצמא הזקנים, הבין שהם בשל קדושתם ותורתם רואים למרחוק, אז הוא לא נכשל. במקרה אישי מספר הרב טוק, נוכחתי פעם בראייה למרחוק, שמלווה את מוצא פיהם של חכמי ישראל, כי הוא נכנס למעונו של הרב שטיימן, אני מברך שתכן להקים שבקטני במודיעין עילית. הרב שטיימן הגיב בפליאה, אמר, אני מספק אם הישיבה תצליח, הזמן הרשום נגמר מאוחר. אז האברך ענה לו שאין בכוונתו, שאין בכוונתו לפתוח לסתום מ-15 בחורים. הרב שטיימן חייך ואמר, נו, הלוואי שיהיה לך 15 בחורים. בסופו של דבר, אחרי מאמצים גדולים, הצליח לגייס שורות הישיבה 14 בחורים בלבד, בדיוק כמו שהרב שטיימן חזר. העובדות האלה, מעט וזהיר, מהעובדות רבות לאין סוף, שממחישות בפנינו יסוד אחד, חוכמת התורה והקדושה, שאופפת את גדולה התורה, היא מקנה להם את הכושר ואת היכולת לראות למרחוק לכל שטח שור. בעיני הכלל ובעיני הפרט, בעיני המון, בעיני פרנסה, בריאות הגוף ובריאות הנפש. התורה מרוממת האדם לפסגות, וכשהוא זוכה לרכוש את חוכמת התורה ולהיות מתחוכם במהות שלו, המדרגה שלו הוא רואה דברים שאנחנו לא מסוגלים לראות. עד כאן הדברים הנפלאים מתוך הסדרה ספרים בפריסיים המלא. ואנחנו ממשיכים עם הטעימות קצרות מגיליון פרשסקוי להחליק לשבת עם הרב משה הרמן. היה זה בשנתי הראשונות של ישיבת בסמייר בבני ברק, אחד תלמיד נזקק לצאת מהישיבה בשעות צהריים בשביל להסדר כמה דברים. הוא עבר לסמוך לאתר בנייה, וראש המטה סטייפלר עומד ליד אחד הקירות ומחזיק בשארית כוחותיו באבן צבועה בקיר, מה קרה שם? היום המנהל עבודה חשב בטעות הסטייפלר לאחד מהפועלים, ואיך נחלץ רבים ובסוף מהסיטואציה המוזרה. סיפור במלואו מופיע בגיליון השבוע. לצד שלל סיפורים נוספים, דרשות נפלאות ורעיונות משאבי לב. חודש בגיליון, מה יכולה לחולל חצי שעה של שתיקה? הרב וולבה מעיד על תוצאה של קבלה שקיבלו קבוצת אברכים, ומדוע הרב חיים וסרמן היה אוסף קופסאות גפרורים ריקות? ולמה החליק הגאון מצ'יבין בחשאי כף לתוך שרוולו בעת הארוחה? איך הרב אליושיב היה עוזר בבית לקראת פסח? והאם שמעתם פעם על סוגיית טויר וטבלין? סוגיה שאותה לימד החזון איש ילד שהגיע לי בחן לפעם עם ילדה הכיתה, ואחרי זה שר ובחן אותו עליה. ועוד, מדוע הרב פלמן היה מרוקן את כל הכיסים שלו לתוך גומחה קטנה בכיסת בית הכנסת, כל מה שהוא נכנס ללמוד? מכמה זמן הוא הקדיש בקריאה של הידיעה ההיסטורית על הנחיתה לירח? ומה הביא את השופט האמריקאי לצבוע פרינסטון לכל החיים לחייל שנפצע בזמן שירותו הצבאי? ולומד להיות תלמיד חוכם. כיצד ידע ילד שמשון פינקוס שאבא שלו יחזור הביתה לקח אותו לבית כנסת ללמוד בליל שבועס? וההוראה המעניינת של הגאון רב חזקאל אברמסקי לילד קטן, לך לאבא ותגיד להם שהרב אברמסקי אמר שהמכנסיים והחולצה שלך יפים מאוד. וכך ועל עוד עושים העניינים נוכל לקרוא כולנו באלון הליפה לקר שבס, אל תפסותו. ואנחנו ממשיכים עם הדור כל העם להתפרסם בגיליון הסגוך הפרוטיס בזמן האחרון. שמי ולזל מינצברג, מתפותח בעל המשתב, ואני גר בירושלים. לפני 15 שנה הייתי בעל חוב עצום, קראתי תחת כובד המסע. סכום גדול ביותר היה אמור להיות מנת צרכם של אנשים, ואני התמודדתי עם החוב הזה כדברי המשורר. החלב שקולים ירדפוני כל ימי חיי. רק שבאותה תקופה היו אליה 1,000 וריבי רבבות מצלצלים שאיימו לנגוס בשלוות נפשי. כשהעול הכבד מונח על צווארי, יעצו לי אנשים רעיונות איך לגייס את הכספים, חילקתי את הוצאות הבית לסעיפים. כשהגעתי לסעיף של הוצאות שבת, החלטתי שאת הסכום הנדרש לזה, אבקש מאנשים טובים. נכון, אני מתבייש, אספר את הסיפור ברבים, זה לא נעים לי להתקשר לשסדי האדם, אבל כי ראיתי את ההתחזקות שיש בספורה הזאת רשגחה, אז החלטתי שנעים לי מאוד לעשות את רצון בוירי לספר את מה שקרה. ובכן רבותיי, התחלתי ללמוד מסכת חדשה, הוא מרתק את שמה, הוא יצא את שבת, כל שבוע בנס שלו. הייתה תקופה שיהודי יקר נתן לי כל שבוע 500 שקל, תקופה אחרת שכל פעם קיבלתי צריכי שבת במקור אחר. באופן כללי, הוא אומר, מיום חמישי התחלתי לחפש כסף לשבת קוידש. לעזור מגורים שלי היה מזמן לי פעם לפעם יהודי שהיה מחלק צדוקה בערב שבת, נתן אנשים שטר של 200 שקל, גם אני נהנתי עם מתת ידו. ניסיתי להוציא ממנו יותר, אבל הוא אמר לי שאין באפשרותו לתת יותר משטר של 200 שקל, אני צריך את הכסף. הוא אמר לי שתבוא אותו בית משפט, הוא צריך הרבה כסף לעורכי דינים. טוב, קיבלתי את הכסף, הסתפקתי עם 200 שקל. יום שישי אחד הלכתי לשחי, סידעתי שאין לי פרוטה, הבית ריק, בארון במקרר, רמבל של שבת עומדת להיכנס. לא חלות, לא דגים, לא יין. משעד ישמעי, התחלתי בשחי, נכנס צידים, תשבו לי, תכנתי לגשת לה אחרי התפילה, ולקבל ממנו איזה 200 שקל, להתחיל את השבת. אחרי חזרת השס ניגשו אנשים על אותו יהודי, והוא כדרכו חילק 200 שקל כל אחד. ראיתי את זה, אבל לא ניגשתי אליו כי הייתי עדיין באמצע התפילה, כי אחרי חזרת השס אני נוהג להניח רבנותם. הרגישה שלי שאני לא חסוי לרבנותם זה חלק ישר, כי לא רציתי להפסיק לדבר. היהודי הוא כבר רץ על צד תפילה, נראה כמי שעומד לצאת, ואני עומד ללומדי. המראה שלו, איך שהוא מתארגן ללכת כשעושים עומדים, יהודים התפילה, הזכיר לי את מלחמת אריזת המזוודות. זה היה כשהמושבות באמריקה ביקשו עצמאות, התיישבו למסע ומתן עם האנגלים. אבל האנגלים ברוב האדישות שלהם רצו להראות שהם לא מעוניינים במסע ומתן הזה. ומצידם אמריקה ישנה אם אין מה לדבר, פשוט הרסו את המזוודות תוך כדי אספה והשאירו את האמריקאים תאורי פה. אז בכל פעם שאורזים את החפצים לפני הזמן, ובשעת התפילה עומדים עם רגל אחת בחוץ, אני נזכר באותו אירוע הזה מההיסטוריה של אמריקה. ואני חושב לעצמי שזה לא דרך להראות, כאילו אני מעוניין במסע ומתן לקדוש ברוך הוא. המשכתי להניח תפילין רבנותם. טוב, היהודי יצא מבית הכנסת, חשבתי שהפסדתי את בית הכנסת. סיימתי את התפילה בנחת, שהתיק של התפילין תחת זורי, אני יוצא מבית הכנסת, והנה את מי אני רואה את אותו יהודי. רבית קראתי מופתע, מה קרה? הוא אומר, שכחתי את המגבת שלי. טוב מאוד, אני צריך אותך. אם תצליח אותי, למה לא ניגשת קודם? הייתי באמצע התפילה, אומר, ככה. שאתי מולך כל התפילה, לא ניגשת, רק הייתי באמצע התפילה, אני אתן לך כפול. נתן לי 400 שקל. הודיתי לו, ברכתי אותו ברכות מעליפות, שיצליח במשפט, שיצא שידוע לילונה, בלי הפצדים. הברכות שלי נגעו ללב שלו, והוא הוציא עוד 200 שקל, וכך חזרתי הביתה עם 600 שקל, להכניס לשבת ברחוב הגדולה. ובלב עוד היה תשומה להשם, כשלפניו התפעלתי שחיז בלי למהר, בלי להתפתות לכל מיני סידורים, סידורי עניינים, וקיבלתי פי 3. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. סיפר האדמור מרחמסטריבסקה בבורו פארק לכאורה. שאלו פעם את רבינו, זה חותנו, רבי יוסף סקוור, למה הוא לא ידבר איתו לפני הקהל, לפני ראש השונה, אז הוא היה בשברון לב, איך אפשר לדבר עם אחרים, אם לפני, אם הוא מדבר עוד לעשה עם עצמו? כשהוא ביקש ממנו איזה מנהל כהן לדבר לפני אברכים על מעלה של עצמו, את עבודת התורה, אז הוא אמר, איך אני יכול לדבר איתם אם אני בעצמי לא לומד? זה אחד פה קדוש שלא פוסק מגירסי ימים ולילות. עד כמה היו חביבים לפניו, עד שאהב לחזור ולספר דיבורים מידרי דת שהציח פעם בפניו איזה איש מגושם, שרצה למכור לו בדרך לנסיעה להשקיע בארצות הברית איזה מצנפת, קולפי כדורה, והוא הרבינו מסיבותיו לא רצה לרכוש. אז הוא הסביר לו למה זה כל כך חשוב. תשמע רבי, מה שאני אגיד לכם, אתם נוסעים לאמריקה, אתם לא מסוענים לפני הקהל, כי אם בציני לא לומדים לעיני הציבור, כי אם בסייסר, אתם לא אומרים מאומה, אז מה יש לכם למכור? מי יבוא אליכם? הקולפי כזה יביא לכם קצת חסידים. אז באיזה קורת רוח היה חוזר לדברים, בהנאה גלויה, אינכם לומדים, אינכם פעלים, אינכם אומרים, מה יש לכם למכור? ואנחנו רבותי המשיכים עם השוט היומי. כבר 3 חודשים שואל פה יהודי את הרב דינר שליטה, אופניים חדשים עומדים בחצר של הבניין שלנו. אף אחד לא יודע של מי הם, מה אנחנו צריכים לעשות? אז התשובה היא שהוא יכול לקחת אותם הביתה, והוא יתלה שם פתק. ואם אף אחד לא יבוא, הוא יכול לקחת לעצמו. כי אחרי 3 חודשים, ודאי הבעלים מרגיש בעדרה והוא מתייאש. ודבר גדול, הבעלים מרגישים שהוא נבד ומתייאשים. ואפילו אם האופניים הגיעו לשם לפני יהוא, זה לא נקרא שברשות, כי זה לא חצר משתמרת. ואנחנו משיכים רבותיים דפיים בהלוכה, אנחנו אוחזים בסימן שין פי חצי יפה א'. מה דין מבוי שעשו בו עירוב חצי רויץ ולא עשו בו שיטס מבוי? על כך ולא נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשום מפי הרבנים הגאונים, שנאמר בבהירות ובשפות רבות, ולגדול בתורה ולרוות נחת. וכדרכנו נלמד גם אנחנו תניעה דפיים בהלוכה, כפי שכבר למדנו חז"ל אסרו לטלטל חבצים מבית מגורים פרטי לרשות משותפת, כגון לחצר משותפת ולמבוי, שהוא רחוב, משותף היוחיד, שמשותף לכמה חצרות. לכן אסור לטלטל מהחצר המשותפת עם המבוי אל הבתים, והוסיפו חז"ל ותקנו שעל ידי עירוב חצרות ושיתוף מבואות, הטלטול יהיה מותר. העניין הזה הוא רק בכלים ששבתו בבית, כלומר שהיו בבית בשעת כניסת שבת, אבל כלים ששבתו בחצר או במבוי, כלומר שהיו בהם בשעת כניסת השבת, מותר לטלטל אותם מחצר לחצר ומהחצרות למבוי, שמתוקן כדין בלחי, קוירו, בצור סטזח ולהפך. אבל ללא עירוב ושיתוף, וכל שכן שמותר לקטור חפצים בתוך החצר והמבוי עצמו. לדעת רוב הראשון, במקרה שעשו בחצרות שבמבוי עירוב חצרות, ואילו שיתוף מבואות לא עשו, מותר לטלטל חפצים ששבתו בחצר מהחצר והמבוי, ולמרות שבאופן זה מצויים בחצרות חפצים ששבתו בבית, שאסור להוציא אותם למבוי, אין חוששים שמה יצאו גם חפצים האלו למבוי. יש מהראשונים שסוברים שבאופן הזה אסור לטלטל חפצים במבוי לטווח של יותר מ-400. וגם לדעה הזאת, אין האיסור אלא במבוי שמתוקן בלחי או בקוירו, שהם תיקונים שהם מועילים רק במבוי ולא בחצר. אבל אם המבוי מתוקן בצור הספטח, דינו כחוצר שמותר לטלטל לתוכה כלים ששבתו בחצר. ואין הלוכה כדעה הזו, אלא בכל אופן, מותר לטלטל במבוי. כפי שלמדנו, חצר שדרים ביהודים וגוי, גזרו חז"ל שלא יחול ברוב חצרוי, אלא אם כן דיירי החצר היהודים יזכרו מהגוי את הרשות שלו. וכך גם במבוי, אין שיתוף המבואות חל, אלא הם יזכרו מהגוי את הרשות שלו. בגוי שיש לו בית וחצר שפתוחים למבוי, ויש בחצר האחורית של הבית פתח לכיוון חורשה וכיוצא בו, שגם דרכה ניתן להגיע לרשות הרבים מהשווקים, אז גם אם הוא משתמש בתדירות, כולל בשבתות, בפתח שפתוח למבוי, אין צריך לזכור ממנו את הרשות, כמו שאנחנו מחשיבים את הפתח האחורי כפתח העיקרי, והרי זה כאילו לא מתגורר במבוי. טעם הדבר, בגלל שהפתח הזה פתוח למיקום מעוברר יותר. אנחנו מניחים שהגוי חפץ בו יותר מאשר בפתח הפתוח למבוי. ונח לכוח רוינים, אם כך הדין, גם בגוי שגר בחצר, ויש לבית שלו פתח אחורי לחורשה וחיוצא בו. עד כאן בניין דפיים בהלוכה שילמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול, מבוי שיש פתחים בין כל החצרות, וכולם עשו עירוב חצרות ביחד. העירוב מתיר את הטלטול גם אל המבוי בימינו, ואין צורך בשיתוף רבועות כדי להתיר את הטלטול מהבטים למבוי ולהפך. לדעת השולחן ערוך, הדעה העיקרית, מבוי שעשו בו שיתוף מבואות, במאכל שהוא לא פת או במשקה, תקנו חז"ל לעשות עירוב חצרות בחצר, בחצרות שלו. ואם השיתוף נעשה בפת, לא תקנו את זה. לדעת הרמ"א, כל שיתוף מבואות מתיר את הטלטול בחצרות, וכך גם ינהג בני אשכנז. אם הוא הניח פת ואמר במפורש שמי שמניח אותה בין לשמר ובין לשם שיתוף, לכל הדעות זה מועיל. נפליג מים ממחור, אני זוכר במה שלמדנו באותו יום. קורה מכירה מבוי, היא צריכה להיות ברוחב של טפח לפחות. היא צריכה להיות חזקה במידה שתוכל לשאת ערכי אבן לכל אורכה. שתי קורות שאין בכל האחת מהן רוחב טפח, אבל בשתיהן יחד יש רוחב טפח. יש אומרים שאם הן רחוקות זה מזו פחות משלושה טפחים, ואחת גבוהה מחברתה פחות משלושה טפחים, כשרות ודינובות ונחשבות כאילו עומדות בשווה ומחוברות זה לזה. אבל בתנאי שהעליונה לא מונחת מעלי גובה עשרים עמו, התחתונה לא מונחת מתחת לגובה עשרה טפחים, כיוון שהמקומים האלה פוסלים את קורת המבוי, ולא ניתן להחשיב אותם כחלק מהקורה של מטרת המבוי. אולם, יש אומרים ששתי קורות שגבוהות אחת מחברתה, לא ניתן להחשיב אותם כעומדות בשווה, גם ביחס לדינים אחרים. בפרט ונידוננו, כיוון שבפועל הן לא ראויות להניח עליהם ערכים. ומהטעם הזה, גם כשעומדות בשווה, הן לא קשרות, אלא כשהמרחק ביניהם פחות מטפח, כי רוחב האריח, טפח ומחצה. אז איך שמקצת ממנו יסנח על הקורה הזאת, הוא מקצת על הקורה הזו, ויש להחמיר. ויש מי שכתב שגם בגבוהות זו מזו, אם האריח יכול לעמוד בשיפוח, כגון שקו האלכסון שבין שתי הקורות הוא טפח או פחות, הרי הן נחשבות כמחוברות גם לדעה זו. ויש פוסלים בכל אופן שהקורות לא נוגעות זו בזו. דף היום תלמוד גבלי, מי נקרא נר ישראל, ומדוע נזעקו האומנים מאלכסנדריה, ואיזה הבוב טוב יותר, של קנה או של נחושת? על כך ולא נושאים מעניינים, נוכל ללמוד היום במסכת לחם דף י' ולשמוע בשלוחה 2 בשיעור מפי הרבנים הגאונים, שנאמר בבהירות ובמהירות ובמגוון שפות. ולקראת סיום החפצים החיים, בואו הצטרפו אלינו רבותיי, אתם מוזמנים להצטרף ללימוד היומי, הרי כולנו חפצים בחיים. בביאור המוסף עם הלשים שלימדים בימים אלה מובאים כמה וכמה נדונים מעניינים ומצויים לעניין סיפור מעשיו הקודמים של בעל תשובה. פשוט שבט הכאוסי, הרב גרוץ שליטה, כותב שאפילו שהכוונה שלו להרבות לשבחו שהתגבר על היצר ושב בתשובה זה אסור, כי למי שם התמעט כבודו בעיני השומעים ועלול להינזק מזה, ככה גם דעת הרב צזמר. אמנם הרב סלומון כתב שבעלי תשובה בימינו שהיו תינוקות שנשבו, הרי הם במעלת המתנדבים, והוא תואר של שבח, שמי יודע אם היה נולד עם הצבם, היה מוצא את הכחות והרצון להתנדב להשם כמותם. והיא מזכיר את מעשיו הראשונים בלשון שבח שאין בהם גנאי, גם שהוא מספר כמה מעמד וגדולה היה לו ועזב את הכל להתקרב להשם. יש שכתבו של מוסר, וכך מובן בשם הרב וולבה, שבזמננו שעל פי רוב כשמספרים על בעל תשובה, כנה לשבח אותו, איך הוא עמד בניסיונות, ואיך הוא עזב את אורח חייו, זה תלוי לפי כוונת המספר, האם מתכוון לשבח. ולפי מי שמדבר עליו, האם אכן משתבח בכך. לכן מישהו בעל תשובה ולא מתבייש בזה, ומפרסם את זה, הוא מאושר שהגיע לדרגה הזאת. דעת הגאון רבי נסים קרליץ שמותר לומר עליו שהוא בעל תשובה, ואפילו להזכיר את מעשיו הראשונים. כך גם כתב בשו"ת שבט הכאוסי, כך כתב הרב צ'זנר, ובלבד שמספר את זה כדי להרבות בשבחו. בשו"ת חופץ לחיים כתב שהוא לא מפרסם על עצמו שהוא בעל תשובה, שאם אחד, לא מפרסם אותו שהוא בעל תשובה, אפילו שהוא לא מתקיד, הוא לא מתבייש, אז כיוון שהדבר עלול לגרום לו לנזק, אם לא יקבלו את דין למוסדות לימוד וכדומה, מסתבר שאסור ונשאר בתוכי. ולשימו רבותיי, התחזקות יומית. אנחנו עכשיו בהתחזקות יומית, יש לנו פה כללים נוראים מהמגיד ממזריץ', כך נקרא הספר, שם הוא אומר, כשהאדם בוטח בחסד, שם ידבק נשמתו, והחסד סובבנו, כשהוא להפך שמתיירד תמיד במידת הדין. אז הוא מדבק עצמו בדין, בחזשון אם יהיה לו רעה, שבכל מקום שאדם חושב, שם הוא מדבק, וזה כלל גדול שתמיד יסמין עצמו בהשם ידבר. מסתדר רבותיי, לחשוב בחסדיו וטובותיו של השם איתנו, ונפתח שחסדיו יצמידו איתנו ונזכה לעוד שפע של חסדי השם יתברך. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא עם הרבה הצלחה באופניות ובגשמיות וכל טוב סלע.